עם הפרופסור למשפטים, הפרופסור אביעד הכהן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. בואו נפתח קודם כל עם היועצת המשפטית לממשלה, אחרי זה בכלל נשמח לפתוח איתך את סוגיית הרפורמה המשפטית, כי יש לך ניסיון רב בבגץ וגם בנושאי דת ומדינה ונושאים אחרים, אבל קודם כל היועצת המשפטית אומרת, אני לא יכולה לבחון את בקשתו של השר בן גביר לייצוג נפרד, כלומר שהשר בן גביר ייקח פרקליט אחר, יועץ משפטי פרטי אחר שייצג אותו מול בית המשפט. זה תקדימי, זה לא תקדימי, אתה יודע לומר לנו על זה משהו?
זה לא תקדימי, יש פה בעצם מה שכיניתי גן ילדים, ובדרך כלל כאשר מוגשות עתירות לבגץ נגד שר, הדבר הראשון שעושים זה מחלקת הבגצים בתיאום עם היועץ המשפטי או היועץ המשפטית לממשלה, מזמינים את השר ואת אנשי משרדו, שומעים את עמדתם, ואז אם הם יכולים להגן על העמדה, מה טוב, אם הם לא יכולים להגן על העמדה של השר, אז הם מודיעים לשר, ובמקרים מסוימים, לא תמיד, זה לא נועל שגרתי, אבל במקרים מסוימים, אם הזכרתי מקודם את הסיפור של החמץ, אז זה קרה עם הרבנות, הפרקליטות סירבה להגן על העמדה של הרבנות, הציגה עמדה אחרת בבית המשפט, אבל התירה לרבנות לקחת עורך דין פרטי, במקרה הזה אני זכיתי בכבוד, אבל זה רק דוגמה, אני אומר, בדרך כלל, היו לא מעט מקרים, כולל אחד המקרים הכי מפורסמים, מה שנקרא בגץ דרי הראשון, שבו יצחק רבין המנוח רצה למנות את, בעצם, רצה למנות את דרי כשר, ואז היועץ המשפטי היה נגדו, הוא לקח עורך דין פרטי שייצג אותו בבית המשפט, זה דבר שהיה במשך השנים, לא דבר שכיח, אבל דבר שצריך לקרות. פה מה שקרה, זה כפי שאמרתי, מעין משחק של גן ילדים, פשוט בן גביר לא הסכים בכלל להגיע למשרדים של היועץ המשפטי לממשלה, ואז היא אומרת, אני לא יודעת מה עמדתו, אז אני לא יכולה בכלל לקבל החלטה בעניין הזה. נראה לי דבר קצת קטנוני משני הצדדים, אני מדגיש, משני הצדדים, חבל שזה ככה, אני חושב שיש לנו בעיות יותר חשובות להתמודד איתם.
כן. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, המדינה בוערת, אנחנו כמעט על סף של שתי מדינות לשני עמים, אבל לא במובן של האזור המזרח התיכוני, אלא בתוכנו לצערנו. יש אומרים לכאן, יש אומרים לשם, אנחנו רואים גם כל מיני פשרות ומתווים וניסוחים והסכמים. הפרופסור אביעד הכהן, אתה עשרות שנים בתחום, אני לא יודע כמה הופעות מול בגץ, אבל הרבה הרבה מאוד, גם בתיקים מאוד ציבוריים, בוערים, אתה יכול להבין בעצם מה נכון היום לעשות? בוא נניח רגע בצד פוליטיקה, ימין, שמאל, קח את הפלסטלינה, מה היית מעצב ממנה?
טוב, אז דבר ראשון, מה שצריך לעשות זה לדבר ולהקשיב איש לרעהו ולתת כבוד איש לרעהו. זה הדבר הבסיסי שבלעדיו לא, אי אפשר בכלל להתחיל תהליך. הדבר השני שחייבים לעשות, חייבים לעשות שינוי במערכת המשפט. אני חושב שמי שלא, מי שלא אומר את הדבר הזה, אז פשוט לא מכיר את המערכת. עכשיו השאלה לגבי מה השינוי ואיך מי יעשו ומה המוטיבציה, המניע של מי שמתיר את השינויים, אז כאן צריך לדבר, ומה שאני הצעתי מתחילת הדרך כבר, מהיום הראשון שפורסמה התוכנית של חמשת השלבים, אמרתי צריך לקחת סעיף סעיף, לא לקחת את כל המכלול, לא להגיד אני נגד, לא להגיד אני בעד, לקחת סעיף סעיף, לדון בכל סעיף לגופו, צריכים להיות גם עניינים לפעמים, זה לא מזיק, ובכל סעיף אפשר לקבל החלטות כאלה אחרות, אם אני רק אתן שתיים או שלוש דוגמאות, לגבי למשל פסקת ההתגברות, אין מחלוקת, אפילו שמישהו כמו השופט ברק אמר פעם שאם פסקת ההתגברות תהיה ברוב של 80 חברי כנסת, אין לו בעיה עם זה. אז עכשיו השאלה אם זה יהיה ב-61 או ב-80 או ב-75 או ב-65. על הדבר הזה צריך לדבר. ואני חושב שמשל ש-61 זה דבר רע מאוד, כי אין לו שום משמעות, זה בעצם הופך את כל ההחלטה של הכנסת להחלטה אוטומטית, כי הממשלה תמיד יש רוב בכנסת. אבל לעומת זאת, 65 או 70 חברי כנסת אפשר לדבר על זה. אותו דבר מה שהציעו למשל, שבית המשפט העליון לא יוכל לפסול חוק אלא בהרכב מורחב של 11 או 15 שופטים וברוב מסוים של השופטים מתוך הדבר הזה, או שחוק יסוד יתקבל ב4 קריאות ולא ב3. יש כל כך הרבה פתרונות שרק אם הייתה נכונות אפשר להגיע להם, צריך בשביל זה רצון טוב, כפי שאמרתי צריך להקשיב איש לרעהו, ואז גם אפשר להגיע לפתרונות. אותו דבר, העבודה למינוי שופטים, שזה אולי אחד הנושאים הכי רגישים.
הכי קשיר.
גם שמה אני לא חושב שיש שום דבר מקודש בזה שמספר חברי הוועדה יהיו 9 או 11 או 13, וששני נציגי לשכת עורכי הדין ישבו שמה. אני רוצה להזכיר שבשנים הראשונות לקום המדינה, הממשלה, לא מישהו אחר, לא הכנסת, הממשלה מינתה את השופטים במשך כמה שנים, לשכת עורכי הדין לא הייתה קיימת עד שנת 61 כגוף סטטוטורי. מונו שופטים אז, אגב, שופטים מסוגים שונים, שייצגו עמדות שונות, זה היה, אף אחד לא יאמר, אני חושב שעל זה איש לא חולק, שהשופטים הראשונים של מדינת ישראל, אני אזכיר רק אולי שניים, שלושה שמות, כמו השופט הגרנט, והשופט זילברג, והשופט זמור, היו מגדולי השופטים שהיו אי פעם למדינת ישראל. לכן, מה שחשוב הוא, זה לא רק מה יהיה הרכב הוועדה, אלא איך הוועדה תפעל, ובסופו של דבר, הדבר הכי חשוב, מי השופטים שיבחרו. אם יבחרו שופטים טובים, לא משנה אם הוועדה היא כזאת או כזאת,
כן, אבל אם אנחנו רגע פותחים את הפריזמה על הסיפור הזה, פרופסור הכהן, זה לא רק דיון באמת על הקריטריונים, על ניסוחי החוק, על מספר בעד וכמה הצבעות צריך לכאן והצבעות צריך לשם. הרפורמה המשפטית היא תולדה של מאבק בין שתי זהויות או שתי תרבויות שבאות עכשיו על סף פיצוץ והתנגשות בין ישראל הדמוקרטית לבין ישראל היהודית. ועל זה הסיפור.
כן, אז אני לא מסכים עם האמירה הזאת, אני אסביר מדוע. בית המשפט העליון במשך עשרות שנים, כן, גם עד המהפכה החוקתית, מה שמכונה המהפכה החוקתית, באמצע שנות ה-90, או עם קבלת חוקי יסוד ב-92, פעל עשרות שנים, המתח הזה תמיד היה קיים בבית המשפט העליון, החל מסוגיות של נישואים אזרחיים, וסוגיות של חינוך במחנות העולים.
זה נכון, אבל יש טוענים לקיפוח, יש אומרים, אוקיי, נכון שהמתח הזה היה תמיד קיים.
הדבר הזה... בוודאי שיש, אגב, הסטודנים מכיפוח הם משני הצדדים, יש כאלה שאומרים שהכפייה הדתית פה במדינה הולכת וגוברת, ויש כאלה שאומרים שבדיוק הפוך. המציאות היא כמו תמיד מציאות מורכבת, גם כאן צריך לבדוק את העובדות, האמירה הזאת שבג"ץ תמיד פוסק נגד החרדים היא אמירה לא נכונה עובדתית, זה גם כמובן אמירה הפוכה למה נכונה, שתמיד הוא פוסק בעד החרדים. יש סוגיות כאלה ויש סוגיות כאלה, זה תלוי אגב בשופטים גם שיושבים בהרכב, יש פה המון מרכיבים, התמונה היא מורכבת, ואפשר לקיים סינתזה. אני זכיתי להתחנך, לעשות את ההתמחות שלי, את השופט מנחם אילון עליו השלום, שעכשיו במלאו 20 שנה לפטירתו, עשור לפטירתו, והוא היה זה שתמיד אמר שהדבר הכי חשוב, זה לא במדינה היהודית עוד דמוקרטית, אלא וו החיבור, הוו שמחבר בין שניהם, ליצור סינתזה בין הערכים האלה. הדבר הזה אפשרי, לא רק שהוא אפשרי, אלא הוא נעשה, כפי שאמרתי, הוא נעשה במשך שנים רבות. זה שבשנים האחרונות יש כאלה שמושכים את השמיכה לכאן או לכאן, זה ודאי לא דבר רצוי, אבל גם כאלה תופעות היו במהלך השנים. צריך שוב להחזיר את האיזון, את השפיות, ודבר לא פחות חשוב, את השכל הישר. הרבה פעמים בית המשפט, והדוגמה שדיברתם עליה בשיחה הקודמת עם חבר הכנסת בוסו החמץ, זו דוגמה מצוינת שבית המשפט היה יכול להימנע מאחרה בסוגיה הזאת, להשאיר את זה.
אני אתן לך דוגמה הרבה יותר טובה, בתיק שאתה הצגת, בתיק שאתה הצגת, וכל המאזינים שלנו זוכרים את פרשת עמנואל, שבית המשפט עשה את מה שעשה. והפרופסור ויעד הכהן, אני אומר לך בראי, אתה יודע, אחורה של לא יודע כמה שנים עברו, זה היה ב-2007-2008 שמה.
הרבה שנים,
נכון שבית המשפט הלך ראש בקיר עם הצדק, בזיון בית המשפט.
אגב, בניגוד לעמדה שלנו של העותרים.
של העותרים, בניגוד. לכן הביא את הדוגמה. לכן הביא דוגמה כזאת, שבאמנואל, אתה הצגת בעצם צד שבא ואמר, אנחנו העותרים ואנחנו לא רוצים שתלך למקום הקיצוני הזה.
ובית המשפט... כן, אבל זה שוב, זה לא עניין שבית המשפט, זה שופט ספציפי שכבר נפטר בינתיים, הלך לבית עולמו, שהוא החליט שזה מה שצריך לעשות, אנחנו חשבנו שזאת טעות מכמה מבטם של העותרים.
כן, אבל אתה אומר, גם זה פה טעות ועוד טעות ועוד טעות, שזה מצטבר לכל כך הרבה סיפורים, אתה אומר, בית המשפט בסופו של דבר, מתוך 100 פסיקות, 90 הוא נגדך.
אז בוא אני אומר לך, יש לי היפתה בשבילך. אני עוקב כבר 30 שנה אחרי הפסיקות של בית המשפט העליון, והלכתי גם אחורה מקום המדינה ועד היום. 75 שנה, כל הפסיקות בעניין לדעת ומדינה. התמונה היא הרבה יותר מוקדת. אני אקדם לך שתי דוגמאות. אני הצגתי שוב פעם את הסטודנטים החרדים בעתירה נגד הכפייה של לימודי הליבה. היה חוק שפטר את הישיבות הקטנות מלימודי ליבה. עתרו נגד הדבר הזה, נגד החוק הזה. רצו לפסול את החוק. פרופסור אוריאל רייכמן, חבר הכנסת אלעזר שטרן, ועוד אנשים, אמנון רובינשטיין, האנשים הכי מכובדים ישבו בשורה הראשונה באולם בית המשפט, היה הרכב מורכב של 9 שופטים, בית המשפט דחה את העתירה שלהם, למרות ואנחנו הסברנו שם למה לחרדים אסור ללמוד אפילו שעה אנגלית במהלך היום. זה לא קשור לשאלה אם אני חושב שזה טוב או לא טוב, אבל זאת למשל דוגמה מצוינת שבית המשפט לא נענה לעותרים. דוגמה שנייה, אתן לך דוגמה שכולם מדברים אליה, רק שוכחים אותה. 50 שנה, אנחנו עכשיו כבר 53 שנה יותר מדויק, בית המשפט דן בסוגיה של גיוס בחורי הישיבות לצה"ל. 53 שנה, ב-1970 הוגשה העתירה הראשונה. עד היום לא גויס חרדי אחד בכפייה, בית המשפט המשפט לא החליט, הוא החליט שצריך לפסול את החוק, הוא החליט שצריך לתקן את החוק, הוא מעולם לא אמר מחר בבוקר תגייסו את כל החרדים. זה אורך רוח שאני חושב שאפילו האנשים הכי סבלנים לא היו נותנים לזה.
אבל יש לזה צד שני לכל מה שאתה מתאר. רגע, רגע.
מה שזה אומר, לא,
בוא נדון בזה רגע.
עוד משפט אחד. אני רק אומר שמה שזה אומר שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת. כל מקרה צריך לדון לגופו. יש פסיקות כאלה ויש פסיקות כאלה, בוודאי שיש פסיקות מקוממות ומרגיזות, אבל יש גם פסיקות בצד השני.
טוב, אז הנה, למשל, לסוגיית בחורי הישיבות, זה נכון שבסוף לא התגייס אף אחד בכפייה. אבל אם לא היה, בוא נקרא לזה אחרת, אם בגץ לא היה מתערב בהחלטת הבוחר בבחירות לכנסת, פעם אחר פעם, בסוגיה הרגישה הזו, והיה אומר רק שנייה, יש פה באמת שני צדדים, זה סוגיה בוערת, יש צדדים לפה, צדדים לשם, שאתה מדבר עם אחד מהעותרים, אתה משתכנע שכל החרדים צריכים להתגייס מחר בבוקר, אתה מדבר עם איזה ראש ישיבה ואתה אומר, בואי נה, בלעדיו, בלי הגישה שלו, לא היה העם היהודי, אז אולי הוא צודק. ובגלל זה בדיוק הולכים לבחירות, הפרופסור אביעד הכהן, זה מה שטוענים אנשים.
לא, ממש לא, הסוגיה של שוויון, לפי מה שאתה אומר, אז אפשר להביא סוגיות של שוויון לבית המשפט. אם בית המשפט לא יודעים בסוגיות של שוויון ואפליה,
לא, אפשר להביא סוגיות של שוויון כשאנחנו יודעים מהו השוויון. לכן הכנסת מחוקקת היום את חוק מעמד לימוד התורה, כדי לומר,
יש גם... ממש לא, ממש לא. תאר לך שיהיו עושים אחר חוק שכל בני הקיבוצים פטורים מגיוס לצהל, כי העבודה שלהם בקיבוץ היא נורא נורא חשובה. אתה היית שקט עם זה? אני חושב שלא. יש גם בנושא של גיוס בחורי הישיבות, ואני באופן אישי חושב שצריך כמובן לאפשר לחלק מהאנשים שלומדים תורה להמשיך וללמוד תורה, אבל גם כאן אפשר להגביל את זה בגיל מסוים, אפשר להרחיב אותם בשירות לאומי. יש הרבה מאוד פתרונות גם בעניין הזה.
אגב, מה עמדתך לגבי המגזר הערבי שגם חי כאן ו...
נכון, אני הייתי שותף לעתירה של חסיד גור, לא אזכיר כרגע את שמו, אני חושב שאולי אתם מכירים אותו גם, שאתר לבית המשפט גם יגייס את הערבים, נכון? אני חושב שגם את הערבים צריך לגייס לשירות לאומי, אני חושב שזו טענה בהחלט, בהחלט במקומה.
ובגץ, אף, לא ובגץ פותר, אף פעם, לא ובגץ תמיד ברח מזה.
הוא לא ברח מזה, כי שם לא הוגשו כל כך הרבה עתירות.
כן.
מה שקורה זה שכשבא לבטל לבית המשפט, בית המשפט, וזה דבר שעליו אי אפשר להתווכח, הוא לא יכול לבחור לעצמו את העתירות. בא עותר לבית המשפט, הוא צריך לקבל החלטה. עכשיו, כל החלטה שבית המשפט לא ייתן. אם בית המשפט ידחה את העתירה, אז יגידו שבית
המשפט... אבל ברגע שהכנסת מצליחה להגיע להבנות בינה לבין עצמה לגבי חוק גיוס, ואומרת אוקיי...
אז לא צריך את בית המשפט, לפי מה שאתה אומר, נשאיר רק את הכנסת, אישי תחליט על הכל, ולא צריך
לא,
את בית
לא המשפט. נכון, המטרה, לא נכון.
כל המטרה של בית המשפט היא בדיוק זאת, להאזן דברים שהכנסת עושה, שהם דברים שהם לא חוקתיים, זה קיים בכל המדינות, הם מנסים לפעמים לערער את זה, אבל גם בארצות הברית פוסלים בעשרות חוקים, אני לא רוצה להזכיר את הסוגיות פוסלות כמו הפנות האחרות, ובכל המדינות באירופה, בתי המשפט פוסלים חוקים של הגוף המחוקק, הם לא חייבים לפסול כל דבר, כן? אבל זה בדיוק התפקיד של שלוש רשויות, אחרת לא צריך, לפי מה שאתה אומר, לא צריך שלוש רשויות, נושא של רשות אחת הכנסת, היא תחליט על הכל.
צריך רשות השופטת כדי שתגן על זכויות הפרט, על זכויות של בן אדם פרטי.
אז אם אתה צריך לשרת שלוש שנים בצבא, והאחר לא משרת אפילו יום אחד, אז בית המשפט צריך אולי להגן על זה, נכון?
לא, אבל אותו אחד שלא משרת אומר, אני כן משרת. הוויכוח לא, הוא האם כן. השירות שהוא עושה הוא באמת
מוכן.
שירות שתורם לעם היהודי או לא.
אותך,
בוא נתווכח, מוכן, אבל זה לא עניין משפטי.
האם אתה מוכן שאותו אדם שמשרת שלוש שנים ושוכב במערבים כל היום, הוא יגב, הוא יגיד, אני עכשיו רוצה ללמוד רפואה, במקום ללכת לשרת, אני רק
מוכן, ללמוד רפואה. יש על מה לדבר. לא הבנתי, ספורטאים לא מקבלים,
לא
ספורטאים לא מקבלים דיחוי מצהל? מוזיקאים מחוננים לא מקבלים דיחוי מצהל? מתמטיקאים?
בוא לפחות לא נרמד את
עצמנו. הנה, רגע, אז הנה, פרופסור אביעד הכהן, תראה בוויכוח בינינו מה קורה.
לא, אני אומר, דווקא אנשים...
בשיח בינינו, שים לב שהוויכוח לאט לאט הולך ומצטמצם לו על המספרים, על ההיקפי.
לא על המספרים, על 20,000 מול 50, תשמע, כמה ספורטאים אתה יודע שזוכים לפטור מטעות.
אז הנה, אז אנחנו כן מתווכחים בסוף על המספרים, לא על העיקרון.
לא, זה לא על המספרים, זה לא על המספרים, זה גם על עיקרון. אמרתי לך, כל הסטודנטים לרפואה, שמתחילים ללמוד רפואה בגיל 21 או 22, אחרי שהם עושים שירות של 3 שנים, היו נורא נורא שמחים, תאמין לי, ולא רק לרפואה, למה רק לרפואה? סטודנטים לתנ"ך או לתלמוד, בסדר, הם לומדים את אותה גמרא. בשבילם, לא בשבילך ובשבילי.
אני בעד לפתוח דיון על זה. אין בעיה, אף אחד לא אמר לא.
זה בסדר, השאלה מי יגן על המדינה.
אף אחד לא אמר לא, בסדר. אז שוב פעם, הוויכוח שלנו כרגע הוא על הפרקטיקה. מי, כמה, מתי, מה המספרים ואיך. אחרי שיצאנו מתוך נקודת הנחה שיש עוד מגוון דרכים להגן ולשרת או על העם או על המדינה או על הרוח של העם, במגוון דרכים שונות. הבנו את זה, זה הבנו. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את העיקרון הזה, בוא נדון באמת, איפה דנים? דנים בכנסת, יבואו אנשים, וידונו ביניהם.
בכנסת השיקולים הם פוליטיים. עכשיו, עם רוב פוליטי, כן, מחליט החלטה שהיא יוצרת אפליה נוראית, ושוב, אתה יכול להגיד...
אז אני שואל אותך שאלה, אם מחר 61 מנדטים...
האם אתה חושב שאין אפליה באמת בנושא של השוויון בנטל? אני לא מדבר רק על החרדים, אגב, אני מדבר גם על כל החילונים שלא משרתים. יש כאלה, על עשרות אלפים. אז אתה באמת חושב לעבור ולהגיד שזה שוויון בנטל? ממש אין שוויון בנטל. עכשיו, אתה יכול להגיד, אין שוויון בנטל, כי לימוד תורה יותר יקר מכל הערכים האחרים, יכול שאני יכול להסכים איתך על זה. אבל יש מישהו שלא מאמין בזה, אז מה תגיד לו?
אין בעיה, אין בעיה. אז אני אומר, השאלה היא האם זה מקומו של בית המשפט, האם הדיון הזה הוא לא בבית המדרש, או בכנסת, או במקום אחר, או שמקומו הוא באמת בבית המשפט, אחרי שהכנסת כבר אמרה את דברה.
השאלה שאתה מעלה היא שאלה עצמת, ראש אומרים מיליון הדולר. אני אגב אמרתי בשנים האחרונות, ואני חוזר על זה גם כאן, אני חושב שאחרי 53 שנה, בית המשפט צריך להפסיק לעסוק בסוגיה הזאת, לא בגלל שהיא לא סוגיה משפטית, זו סוגיה חשובה, מכיוון שממילא אין שום תוחלת לדיונים בבית המשפט, צריך להותיר את זה לזירה הציבורית החברתית.
אבל אני מביא לך שוב ושוב דוגמאות, אני אומר לך שגם הדוגמאות שהבאת, למעט העתירה ב-2014 בסוגיית החרדים ולימודי הליבה ותלמידי ישיבות קטנות, ונמצא עוד איזה אחת או עוד שניים.
לא, יש עשרות דוגמאות.
הקו המאחד בין כולם, אבל הקו המאחד בין כולם, פרופסור אביעד הכהן, זה שבית המשפט לוקח לעצמו את הסמכויות להתערב בדעות והשקפות. ולשופט אין אלא את מורה הדין והחוק, לפי כוונת המחוקק, והוא לא יכול לקחת ולהגיד מה הייתה הסבירות של המחוקק, ומה עם ערכי המוסר. הרי אם אנחנו אומרים שוויון, אז בואו נפתח את זה, באיזה עוד מדינות יש שוויון? מי הגדיר את השוויון? מה זה שוויון? מי קבע שזה גובר על זה? אתה יודע, אין לדבר סוף.
כל סוגיה שמגיעה לפתחו של בית המשפט, אגב, לא בעיה במשפט הציבורי, גם סוגיה בדיני נזיקים או בדיני חוזים, הם סוגיות שיש להם היבטים אתיים, וסוגיות סוגיות ערכיות, איך אתה מחלק למשל את ההוגה התקציבית, לא קשור בכלל לחרדים או לא לחרדים,
ברור,
ולא קשור
ברור.
לציבור כזה או אחר. ולכן, לבוא ולהגיד שבית המשפט לא צריך לדון בערכים, כמו שאמרתי, אז הפתרון אחד זה פשוט לסגור את בתי המשפט, יכול להיות שזה פתרון נחמד, יהיה פה יותר שקט אולי קצת, יהיו שערות במקומות אחרים. אבל מה
והפתרון נוסף זה שבית המשפט יגיד כל מה שקשור להשקפות עולם ולמחלוקות השקפתיות בין אזרחי מדינת ישראל
יודונו
בכנסת, ואחרי שהכנסת קבע חוק, אני לוקח את החוק המדויק, ואז אם יש עוד תירה נגדו, אני מפרש את החוק על פי החוק שנכתב ונאמר על ידי המחוקק. אני לא יכול לבוא ולומר למחוקק, סליחה, טעית, הלו,
הגזמת,
מה אתה מייצג את העם? לא, 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 העם חושב אחרת.
בוא אני אתן לך דוגמה, ואם החוק הוא מפלה, וחוק למשל קובע, בגלל שוב, אני לא כרגע אדם מבחינה שיפוטית, אם זה טוב או רע, בגלל שהמפלגות החרדיות למשל לא רוצות שיהיה חינוך ממלכתי חרדי, אוקיי? אז הם יקבעו שחינוך ממלכתי חרדי מחר בבוקר בטל, בחוק יש רק מסגרת של החינוך העצמאי ושל מעיין החינוך התורני, וזהו, וחרדים לא יכולים ללמוד בחינוך ממלכתי. אז אתה חושב שבית המשפט צריך להתערב בזה? לא, זה עניין של השקפת עולם, ברור שכן. האם הם מפלים פה מישהו? ברור
שכן. זה לא עניין של השקפת עולם. לא, הנה, זה לא עניין של השקפת עולם. מדינת ישראל צריכה לאפשר לכל הורה לעשות עם הבן שלו מה שהוא רוצה.
מה שקורה בפועל?
ומה שקורה בפועל זה שאני בוחר לשלוח את הבן שלי למוסדות פטור, שהמוסד הזה אמור לקבל 55% מתקציב של ילד חילוני בחינוך הממלכתי, והוא מקבל 30%, ואז אני יותר לבגץ, ובגץ אומר, לא, את ה-100% אתה לא מסתכל נכון, אתה לא רואה נכון.
אבל זה גם השקפת עולם, אז למה בגלל שבכלל צריך להתערב בזה?
לא, זה לא השקפת עולם, המחוקק קבע 55%, המחוקק קבע, בגץ לא מתערב, בזה בגץ לא מתערב.
כן, אבל אני אומר, אם אחר בבוקר המחוקק יקבע שמוסדות חינוך של החינוך החרדי, תלמודי התורה, לא יכולים להיות עצמאים, חייבים להשתייך או למעיין החינוך התורני, או לחינוך העצמאי, כי זה שייך לאגודת ישראל וזה שייך לש"ס. ואף מוסד לא יכול להיות עצמאי, אז אתה תסכים לזה, ותגיד שבגץ
לא
צריך להתערב.
לא, אני לא אסכים לזה, ויכול להיות שאני אעתור לבגץ, ובגץ אמור לדחות את העתירה, אם באמת יהיה רוב בכנסת.
אם המחוקק קבע, אז למה אתה מצפה מבגץ שיתערב?
אני לא מצפה, הנה, אני אומר אדרבה, אני אומר בכזה מקרה, אם יהיה כאן רוב, אם יהיה כאן רוב חילוני מוצהר שיבוא ויאמר, אני רוצה לסגור את המושג הזה שנקרא מוסדות הפטור, הוא מביא 61 מנדטים, והוא מעביר את הדבר הזה בכנסת, שוב פעם, הנה ויכוח על השקפות עולם, זה כמו חוק הגיוס, בגץ צריך לומר, חבר'ה.
חס ושלום שבגץ לא יתערב, אני רוצה להזכיר שבגץ יתערב גם בסוגיות האלה, גם לטובת החינוך החרדי בחלק מהמקרים. כפי שאמרתי, מדובר על אלפי תיקים, לא מדובר על שני, על שלושה תיקים, וצריך לראות שם את התמונה, והתמונה היא מורכבת כפי שאמרתי, והפתרון הוא כפי שבאמת צריך לעשות, שבגץ באמת לא יתערב בכל סוגיה, ובמקומות שבהם הוא מתערב, שיראה את הנולד, שיסתכל גם כמה צדים קדימה, ויש מקרים שבהם עדיף לך לא להתערב, כי אחרת פסק הדין שלך ממילא הופך ללעג ולכנס.
הפרופסור אביעד הכהן, עם הניסיון שלך לא נוכל כבר להתווכח, אבל שווה עוד
להקדיש. תמיד להתווכח זה טוב, אבל תמיד לעשות את זה בנועם ורוח טובה.
היה מעניין ומרתק, ותודה לך על השיחה כאן, ערב טוב.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
להתראות, נצא לפרסומות.